הכותרת של השיחה הערב היא חופש פנימי במה זה תלוי. יש אי הבנה רווחת מאוד שמטרת החיים והדרך הכי טובה לעבור את החיים זה בלנסות למצוא כמה שיותר להימנע מכאב, למצוא דרכים כמה שיותר להימנע מכאב, ולמצוא דרכים כמה שיותר להשיג יותר נוחות, נוחיות ועונג. האם הצורה הזאת עובדת? מבדיקה, מבחינה אמפירית של החיים שלנו. האם החיפוש המתמיד אחר נוחות, נוחיות ועונג, והניסיון המתמיד להימנע מכאב, האם זה עובד? ואם זה לא עובד, אם התשובה הפנימית שעולה לשאלה הזאת זה לא, אז מה כן? מה כן עובד? מה הדרך הכי טובה לחיות את החיים? אני רוצה להתחיל בשיר ששמעתי לאחרונה. שום. לא לזז. אני מקריאה שיר ששמעתי אותו לאחרונה ומאוד מאוד התלהבתי ממנו. שיר של יעל דקלבאום, שאני מאוד ממליצה עליה. זמרת מעולה. ואלה המילים. לא נתתי לי לגעת. לא נתתי לי לגעת בעצמי. לא נתתי לי לדעת. לא נתתי לי לדעת מי אני. אז הלכתי ושאלתי כל מיני אנשים איך אוכל להיות אני. כל אחד הציע דרך וכיוון אותי בערך. אבל למי? אז המשכתי לי לפסוע בין הטוב לבין הרוע שבתוכי. שביל אחד ישן קרץ לי, בו זמן רב כבר לא הנחתי את רגלי. אמרתי, תעשי את הצעד, אחרת איך תדעי? נסי, תראי אם זה אפשרי. באמת מאוד הופתעתי לגלות כי בו מצאתי את מקומי. הנה פתרון לחוסר. יש תרופה, קוראים לה אושר, אלוהי. אבל סביבי כולם אמרו, לשם אל תלכי. חזרי, חזרי, זה לא אפשרי. ובסוף החזירו אותי בכוח, לא נתנו לי עוד לברוח. לעולמי. ומאז אני לא נסחפת, לא תמיד אני חושפת את סודי, שבתוכי הכל עוד אפשרי. אדם חופשי, זה מי שאני. דבר לא יחבא אותי. אדם חופשי, כן, זה אפשרי. ואני נזכרת שוב במילים שאמרתי ביום הראשון שנפגשנו כאן, שהתכנסנו כאן, אמרתי מילים של הערכה אליכם שבחרתם לקחת את הזמן הזה ופיניתם ועשיתם מאמץ גדול. ונשאלת השאלה, למה? אנחנו כאן 10 ימים בלי כוס קפה נורמלי, עם אוכל מעולה, אבל לא האוכל שאנחנו רגילים או בוחרים, עם סדר יום שאנחנו אומרים לכם מתי לקום ומה לעשות ומה לא לעשות. צריכה להיות סיבה ממש טובה לשים את עצמכם במתקן כזה. מקום שאומרים לכם לא לדבר, לא לעשן, לא לעשות סקס 10 ימים. צריכה להיות סיבה ממש טובה, לא? אז מה היא? לכל אחד ואחת מכאן אני בטוחה שיש תשובה קצת אחרת. כל אחד כאן אולי מסיבות קצת אחרות. אין תשובה נכונה ואין תשובה לא נכונה. חלק מאיתנו אולי באים לתרגל מדיטציה בשביל להתמודד עם כאבי ראש, עם מיגרנות. חלק אולי להתמודד, ללמוד להתמודד עם כעס. אולי להתחבר אל עצמי. אולי להכיר את עצמי. אולי לחיות יותר בהרמוניה עם האנשים הקרובים אליי. אולי למצוא שלווה. אולי מחפשים מענה לקשיים בתקשורת, בזוגיות או בעבודה. אולי לחיות בשלום יותר עם עצמי, עם הסביבה שלי. שיילה אמרה אתמול באחת השיחות או באחת התשובות, We are willing to face the hindrances. Hindrances זה מכשולים. We are willing. למעשה אנחנו כאן מתרגלים willing, willingness to face לא רק את המכשולים. כל דבר שעולה. למה? פמה צ'ודרון אומרת, אנחנו חייבים לגלות שכדי לחיות חיים שלמים, מספקים ובעלי משמעות, עלינו להבין שאנחנו יכולים להכיל הרבה מאוד כאב ועונג, למען המטרה של להבין מי אנחנו ואיך העולם ואנחנו והדברים עובדים. וזה בעצם מה שאנחנו עושים פה. אנחנו מנסים להבין מי אנחנו ואיך אנחנו והדברים והעולם עובדים. זה כמו להרים מכסה מנוע ולהתחיל להכיר מה זה מה ואיך זה עובד. ואם זה מתקלקל, איך אפשר לתקן? זה להכיר, להתיידע, להתקרב. להבין, כדי שנוכל לראות מה אנחנו עושים שגורם לנו סבל, ואיך אפשר להפסיק לעשות את זה. איך אפשר להשתחרר ממנו. הדרמה מצביעה ומכוונת אותנו אל חיים של חירות פנימית. יש משפט של דוקטור רחל נעמי רמן שאומרת, בכל פעם שמישהו נע לעבר החירות, אלוהים עצמו נמצא שם. אני אוהבת המשפט הזה. אני אוהבת לחשוב שכל פעם שאנחנו, מישהו מאיתנו נע לעבר החירות, אלוהים עצמו נמצא שם. ומבחינתי זה אומר שכאן בריטריט אלוהים נמצא כל רגע ורגע. לאחרונה, לא מזמן, היה חג פסח. וזה היה, זה היה ממש זמן הולם. חג פסח, חג החירות. זה היה ממש זמן הולם להרהר בנושא הזה של חירות. חירות פנימית, חירות חיצונית. לחקור לתוך הטבע של השחרור. וגם לתוך הטבע של העבדות. אז עלה אז בדעתי שיש הרבה מן המשותף בין משה ובין הבודה. שניהם ביקשו לתת מענה לחלשים, לאלה שנגרם להם עוול. יש הרבה מקבילות מאוד מעניינות בין הסיפור על משה ובין הסיפור על הבודה. משה, לפני שהוא נהיה משה רבנו, כשעוד היה רק משה, והבודה לפני שהוא נהיה הבודה, זה שהתעורר, כשהוא רק היה סידרתה גוטמה. שניהם גדלו כנסיכים בארמון. שניהם גדלו בסביבה של שפע, של תענוגות, של נוחות ונוחיות, הרחק הרחק מסבלם של ההמונים. שניהם יצאו להצצה חטופה בעולם האמיתי, במרכאות. הצצה שבדיעבד תתברר כהרת גורל, שהפכה את הלבבות שלהם, ושינתה לנצח את חייהם ואת פני ההיסטוריה. סידרתה גוטמה יצא לטיול המפורסם במרכבה, לטייל בחוצות העיר וראה לראשונה בחייו את פניו המגוונות של הסבל. הוא נתקל בחולי, בזקנה ובמוות. אבל הוא גם נתקל באפשרות לגאולה. משה יצא את הארמון וראה את סבלותיהם של אחיו העבדים, העבדים העבריים שקוראים תחת הנטל. תחת האכזריות והקושי של המתאמרים בהם. גם הבודה וגם משה נטשו מאחוריהם באחת את הארמון ואת חיי התענוגות, את חיי הרווחה, ויצאו לחפש תשובות. עבור שניהם, חוויית ההתעוררות הייתה רגע או אירוע מאוד דרמטי, פתאומי. שכלל אלמנטים מיסטיים ופרפסיכולוגיים. שניהם במעמד הזה תקשרו עם אלוהים או עם אלים שונים. אם אתם זוכרים את משה מול הסנה, את הבודה, מתאר את, את אותו לילה שבו הוא התמודד עם האתגרים האחרונים שניצבו לפתחו לפני ההתעוררות השלמה. ושניהם ביטאו הסתייגות נחרצת מלחזור אל העם וללמד. אתם בוודאי זוכרים את המסע ומתן של משה עם אלוהים. אני כבד פה, לא יקשיבו לי, מי אני בכלל, למה באתי הנה, לא הייתי צריך לבוא לקורס, הייתי צריך להישאר בבית. מכירים את הספקות האלה. והבודה גם, הוא אמר, הדרמה הזאת שהבנתי, היא כל כך קשה להבנה. אני אתיש את עצמי בניסיון ללמד אותה. יותר טוב שאני לא אנסה בכלל. אני יושב לי כאן בשנתי מתחת לעץ, מה רע? והאלים ראו שזה מה שקורה, ונבהלו שהדרמה לא תהיה זמינה ולא יהיה מי שילמד אותה. שלחו מהר שליח שהופיע לפני הבודה ואמר, בבקשה, בבקשה תלמד. אמר את המשפט האלמותי, יש כאלה שיש להם אבק דק על העיניים. רק אבק דק. הם ישמעו אותך, הם יקשיבו לך והם יבינו. זה אנחנו. רק קצת אבק דק על העיניים. באנו בכל זאת לשמוע ולהבין ולתרגל את הדרמה. ושניהם, למרות ההסתייגות הראשונית, נכנעו לצו האלוהי החיצוני או הפנימי. נכנעו לחמלה, לתנועה של הלב החומל, שרואה את הסבל, ואומר, אני יכול לעזור, אני יכול להביא מזור, אני יכול להביא ריפוי. והסכימו ללמד, ושניהם הקדישו את שארית החיים שלהם לעזור. וכך קמו שתי התנועות הגדולות בהיסטוריה של יציאה מעבדות לחירות. האחת היא חירותו של עם משועבד, השנייה היא חירותה של התודעה. ומה המשמעות של עבדות? כשאנחנו חושבים על עבדות, אנחנו רואים, גם לפי הסיפורים התנכיים של המסורת היהודית, אנחנו רואים שעבדות היא לא רק מצב חיצוני. היא לא רק עבודה קשה כשמישהו אחר אומר לנו מה לעשות. יש גם מנטליות של עבדות. בגלל זה אלוהים השאיר את עם ישראל 40 שנה במדבר, למרות שאנחנו יודעים שלחצות את הר סיני זה הכי הרבה שבוע, חודש. מה לקח להם כל כך הרבה זמן? המנטליות של העבדות, שהיא שהשאירה אותם במדבר. אז עבדות היא לא רק דבר חיצוני, אנחנו לא רק משתעבדים לדברים חיצוניים. יש לנו אולי פרעונים פנימיים שמנהלים אותנו, ששולטים בנו, שרודים בנו, שקובלים אותנו. חלק מתהליך שחרור התודעה הוא החקירה בדיוק של הדברים האלה. מה קובל אותי? מה משאיר אותי בחשיכה? מה מנהל אותי באופן לא מודע? באופן לא מיטיב? מה הם החלקים שבפסיכולוגיה המודרנית נקראים הצל? חלקים שהגליתי למרתף, אבל ממעמקי המרתף הם מושכים בחוטים ומנהלים אותי, לפעמים בניגוד לרצון המודע שלי. אז שוכני המרתף יכולים להיות אולי הרגלים שלנו. שעבוד להרגלים זה דבר מאוד מאוד רווח. עוד נפוץ, או הרגלי חשיבה. אולי הפנמנו קולות שיפוטיים מהעבר שלנו, והם ממשיכים לנגן את המנגינה השיפוטית שלהם בתוכנו. אולי הפחדים שלנו קולעים אותנו. אולי התשוקות, היחזויות. אולי איזושהי מחויבות עמוקה לדימוי העצמי שלנו. על פי התפיסה הבודיסטית, אנחנו נשלטים גם על ידי מה שאנחנו נאחזים בו. אז הדברים שאנחנו הכי נאחזים בהם, ולרוב זה מפני שאנחנו מאמינים שהם יביאו לנו הכי הרבה עושר, הם גם הדברים שהכי גורמים לנו סבל. עוד שיר שאני אצטט היום זה של ברי סחרוב, שכולכם מכירים. כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. הנה גם ברי סחרוב עלה על הדבר הזה שאנחנו כל כך כל כך עסוקים בחיפוש מתמיד ובלתי נלאה אחרי העונג הבא. כולנו מחורים של מישהו שמבקש עכשיו תרגישו. פותחים פה גדול ומחכים למנה הבאה. מנה הבאה זה יכולה להיות מנה של עוד קצת מחשב, עוד קצת פייסבוק. יכול להיות עוד קצת עבודה, להישאר עוד במשרד. לא. לשים הצידה מה שרוחש בתוכי, שאולי מבקש תשומת לב. זה יכול להיות התמכרויות יותר רציניות ממחשב ועבודה. אז מה זה חופש בשבילנו? מה זה חופש בשבילכם? מהי עבורכם המשמעות של חירות? כשאתם מדמיינים לעצמכם שחרור, מה אתם מדמיינים? ומה באמת כובל אותנו? מה מונע מאיתנו את החירות הפנימית? ומה צריך לקרות כדי שאהיה חופשי או חופשייה? האם פירושו של חופש זה לפעול על פי כל דחף שיש לי, כל דחף שעולה בי, לממש כל רצון, כל גחמה? אולי משמעות חופש זה שאף אחד לא שולט בי? אולי חופש זה האפשרות לממש את הפוטנציאל שלי? או החופש להיות מה שאני רוצה להיות, לעשות מה שאני רוצה לעשות, לרכוש מה שאני רוצה לרכוש. אולי חירות פנימית זאת היכולת לחיות על פי צו ליבנו, ללא המגבלות שהחברה כופה עלינו, היכולת לסטות מהנורמה ומהמיינסטרים, לחיות, כדבריו של הבודה, כנגד הזרם. אולי חופש מתבטא ביכולת שלנו לשים את עצמנו במקומו של האחר, לראות דרך העיניים של האחר. מה שנקרא לשים את עצמנו בנעליים של מישהו אחר, ולהיות במקום שבו קצת מתפוגגת התפיסה הדואלית של אני מול האחר, מול הזולת, או אנחנו מול הם. אולי חירות פנימית מתבטאת ביכולת להיות קצת פחות ריאקטיביים. היכולת לפגוש כל רגע ורגע, כל אירוע וחוויה שהחיים מזמנים לנו, בפתיחות, בנינוחות, ללא השתוקקות וללא דחייה, ללא שיפוט וללא העדפה. יש אמירה מפורסמת של הזן פטריארך השלישי, הדרך הגדולה אינה קשה למי שאין להם העדפות. מה שנקרא קל להגיד. אז במה החופש הפנימי שלי תלוי? האם הוא תלוי במצב של חשבון הבנק שלי? אם הוא היה תלוי במצב של חשבון הבנק שלי, זה היה אומר שאנשים עניים לא יכולים להשתחרר, לא יכולים להיות חופשיים. והבודה, אמנם לפני שהוא היה בודה, הוא התחיל כנסיך בארמון, אבל כשהוא עזב את הארמון, הוא הפך לחסר כל. הוא היה הומלס. אז חופש פנימי לא תלוי בכמה כסף יש לי. האם חופש פנימי אולי תלוי במצב הבריאות שלי? אז זה גם אומר שאנשים חולים לא יכולים להיות חופשיים. יש את הספר הזה שנקרא ימי שלישי עם מורי, שמתואר בו אדם מאוד מאוד חולה, שככל שהמחלה מתפתחת ומתקדמת, ככה הנפש שלו נהיית יותר ויותר חופשייה. אני זוכרת כשלימדו אותי על יוטיוב, אז הדבר הראשון שעשיתי עם יוטיוב כשנכנסתי, זה חיפשתי את השיר של סטיבי וונדר, שנקרא I'm Free. מכירים? מכירים? אני לא אתחיל לשיר אותו. אין מצב. ואני חשבתי שיש משהו מאוד מרגש, ולשמוע אדם שחור ועיוור שר בעוז I'm free. אז גם בבריאות, במצב הבריאות שלי, החופש הפנימי לא תלוי. בריטריט אנחנו חוקרים למעשה את החוויה שנקראת גוף נפש, מה שאנחנו קוראים לו גוף נפש. ועל פי הבודה, כל מה שאנחנו צריכים בשביל להתעורר, בשביל להיות חופשיים, נמצא כאן, בחוויה הזאת של הגוף נפש הזה. ואני מוצאת שזו, הבודה הכריז, הוא אמר, אני בחוויה של הגוף נפש, או הגוף והתודעה האלה, אני מכריז, יש את כל מה שצריך בשביל להתעורר, התעוררות מלאה. ואני מוצאת את זה מאוד מאוד good news. זה אומר שלא צריך לנסוע להודו ולא צריך לשבת שנים במערה בהימלאיה. כל מה שצריך זה לחקור את החוויה הזאת. לחקור עם בהירות, לחקור עם צלילות, לחקור עם תבונה, לחקור עם חמלה. וזה מה שאנחנו עושים כאן בריטריט. איך לחקור? לא בצורה מנטלית, לא לחשוב על, לא לנתח, לא בצורה פילוסופית. תיאורטית, אלא בצורה חווייתית. אז אנחנו רואים שחירות פנימית לא תלויה בתנאים חיצוניים. לא בבריאות, לא בחשבון הבנק, לא באם יש לי זוגיות או אין לי זוגיות, אם יש לי ילדים או אין לי ילדים. אם אני אדם גבוה או נמוך, צעיר או זקן, מפורסם או לא ידוע, בעל השפעה בחברה או nobody. הנזיר אג'אן סוקייטו אומר, המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות, יהיו אשר יהיו, אלא התחושה בתודעה של היותנו כבולים על ידי הנסיבות האלה. המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות, יהיו אשר יהיו, אלא התחושה בתודעה של היותנו כבולים על ידי הנסיבות האלה. אז לפעמים אנחנו חשים כבולים. אין מספיק כסף, אין זוגיות, יש זוגיות אבל היא מעצבנת, אין ילדים, יש ילדים אבל הם מעצבנים. הממשלה שלנו היא כפי שהיא ואין צורך להרחיב. או פה בריטריט. חם מדי, קר מדי. למה הם לא מדליקים מזגן? למה הם לא מחבים כבר את המזגן? לא נוח. השכנה שעל ידי כל הזמן משתעלת, השכן שעל ידי כל הזמן זז, בחדר טורקים דלתות, אולי בתור לאוכל מישהו בדיוק החליט לתרגל תשומת לב לכל תנועה בתנועה. אולי ביציאה מהאולם מישהו נעמד ולקח פנימה את כל היופי של החוץ, ולא שם לב שהוא חוסם לכולנו את היציאה. תפיסת הסביבה כמכשול עבורנו היא סותרת את הדברים שאומר אג'אן סוקייטו. הבעיה היא לא בנסיבות, יהיו אשר יהיו, אלא בתחושה שלנו שהנסיבות האלה כובלות אותנו. אז אולי חירות פנימית זאת האיכות או היכולת של התודעה לא להיות כבולה לתנאים או למצבים, למשתנים והחולפים. ואנחנו יכולים לראות איך, אני חושבת די בקלות, עם הסתכלות פשוטה בחיים שלנו, מחקירה של החיים שלנו, איך אותם דברים שרגע אחד מפריעים לי, אותו דבר עצמו ברגע הבא משום מה אולי לא יפריעו לי. וברגע אחרי זה שוב יפריעו לי. אבל הדברים עצמם לא בהכרח השתנו. קל מאוד לי לראות את זה בזוגיות. אני פוגשת זוגות יחידים, אני פוגשת במיוחד, אבל זה במיוחד עולה בזוגות שבאים, ומישהו מהם אומר, הוא השתנה, הוא לא אותו בן אדם שהתחתנתי איתו. והוא אומר, בכלל לא השתניתי. מה השתנה? מי השתנה? מה קרה? שמתם לב, למי שבזוגיות ארוכה, איך בדיוק אותו דבר עצמו שבהתחלה נורא הקסים אותנו, אותו דבר עצמו עכשיו נורא מעצבן. איך זה קורה? מי השתנה פה? אולי איך שאנחנו מרגישים באותו רגע, אם הלב שלנו פתוח או סגור, מה המצב רוח שלנו, אם אנחנו מתוסכלים או שמחים, אולי זה מאוד מאוד משפיע על איך נפגוש אדם אחר או אירוע כלשהו. תמיד, או לא תמיד, לרוב, אני משתדלת, אני מתרגלת, כשהבת זוג שלי עושה או אומרת משהו שמעצבן אותי, אני שואלת את עצמי, אם היא הייתה עושה או אומרת את אותו דבר בתחילת דרכנו המשותפת, בשיא ההתאהבות, האם זה היה מעצבן אותי? התשובה היא ברור שלא. הייתי אז מוקסמת, הכל הקסים אותי. אז אם ככה, אין לי אלא להסיק שמה שהיא אומרת או עושה עכשיו, הוא לא מעצבן בפני עצמו, אלא אומר יותר משהו על איפה שאני נמצאת כרגע. כריסטופר טיטמוס אומר, התגובה שלנו לאנשים אחרים ולאירועים אומרת יותר עלינו מאשר עליהם. לא רק עם אנשים יש תקופות של הקסמות, לא רק בזוגיות, לא רק בהתאהבות. אני זוכרת שחזרתי לארץ אחרי 15 שנים שלא הייתי כאן, נורא הוקסמתי מהתופעות הישראליות. נורא הוקסמתי מזה שנהג המונית מספר לי את כל קורות חייו בדרך משדה התעופה. אני עוד לא זכרתי אם אני מבינה עברית. נורא הקסים אותי שאישה זרה צועקת עליי ברחוב, שאני הולכת עם משקפי שמש בצל וזה לא טוב לעיניים. ואישה זרה אחרת נוזפת בי, אני כתבתי פרח, יש את הפרחים האדומים הגדולים האלה בתל אביב, שכחתי את השם שלהם. היביסקוס. חשבתי שהיא נוזפת עליי שכתבתי פרח. לא, היא נוזפת בי שאני מריחה אותו כי זה פרח רעיל. אוקיי. למי שבא עוד מקליפורניה, מקליפורניה המוטו זה live and let live, שזה מילים אחרות לניקור, זה מאוד הקסים אותי, בהתחלה. או התור בבנק. בהתחלה חשבתי שנצמדים אליי כי אני אישה, אחר כך הבנתי לא, ככה עומדים בתור. הייתי אומרת, טוב, כך תראה את היתרה שלי בעוש, למה לאמץ את העיניים? הנה. עכשיו זה קצת פחות מקסים אותי. מה השתנה? הישראלים לא השתנו. גם כשמישהו חותך אותנו בכביש, שזו חוויה שמאוד כזה, וואו, מרגישה בעצמי את הזרע האלימות שגואה בתוכי. מה אתם חושבים? אם בדיוק דקה לפני שהוא חתך, הייתי מקבלת את אותו טלפון מפורסם מאראלה ממשרד הפיס, שזכיתי בחצי מיליון שקל. פתאום אנחנו, אני בטוחה שפתאום הייתה מופיעה בי איזו נדיבות מדהימה, תחתוך, תחתוך סע אחי, בכיף, למה לא? אז הדוגמאות האלה מדגימות לנו כמה התגובה הפנימית שלנו והחופש הפנימי שלנו לא תלויים בנסיבות החיצוניות. הם הרבה, התגובה שלנו הרבה יותר מושפעת מהמצב הפנימי שלנו, מאשר מה שאנחנו פוגשים בחוץ. ויקטור פרנקל מספר שהוא אומר שבזמן במחנות היו אנשים שהסתובבו בין הבניינים, ניחמו, תמכו, אפילו הציעו את פת לחמם האחרונה. הוא אומר, הם היו אולי מתי מעט, אבל הם היו הוכחה חיה לכך שזה אפשרי. ולכך שאי אפשר לקחת מאדם את החירות האחרונה שלו, החירות לבחור את הגישה למה שקורה. גם במחנה ריכוז, אי אפשר לקחת מאדם את החירות האחרונה לבחור את הגישה למה שקורה. שיילה דיברה אתמול או שלשום, הזכירה דוגמה של משפחה הודית שלמה שחיה בנוחות ואפילו בהנאה בחדר אחד. וזה הזכיר לי, הרבה פעמים אנחנו מדברים על התנאים באנדור, אנחנו משווקים את אנדור כתנאים מאוד מאוד בסיסיים. ואני חושבת שיש איזושהי הסכמה כללית, תנאים מאוד מאוד בסיסיים. לפני כמעט שנתיים נסעתי לתאילנד לתרגל. וכשלקחו אותנו, לא יכולה לקרוא לזה אפילו חדר בריטריט, זה היה מין תא, שהקירות שלו, הם אמנם היו עשויים בטון, אבל זה היה כמו סבכה, זה היה כמו רשת, רשת מבטון, זאת אומרת עם חורים חורים, בין החדרים הסמוכים וגם עם החוץ. זאת אומרת שכל מיני יצורים יוכלו בקלות ובהנאה להיכנס פנימה והחוצה. ואכן כל מיני יצורים נכנסו פנימה והחוצה, כולל עכבישים בכזה גודל, כולל חיה שאני חושבת שהייתה סממית, אבל היא הייתה בגודל כמו חתול, היא נראתה כמו דינוזאור קטן, כן, שעמד והסתכל עליי, ולא היה כך אכפת לי כל עוד הוא עומד ומסתכל עליי, אבל המחשבה שאולי הוא יטייל עליי בלילה, על המיטה, והמיטה, אפרופו מיטה, משטח בטון, זהו, משטח בטון, נקודה, בלי מזרון, סדינים מהבית, הסדינים מהבית גם לכאן הבאתם, אבל כאן יש מזרון, מזרון זה שפע, בתאילנד. היה שם בכל חדר משהו שבהתחלה לא הבנו מהו, קוביית עץ עם איזה מין שקערורית. אז בהתחלה חשבנו אולי איזה מין סוג של אולטר כזה, מזבח, לשים עליו את הנרות ואת ה... אחר כך נזכרנו שבתאילנד אסור להניח ספרים על הרצפה, אז אולי זה כזה מעמד לספרים. ואז הסתבר מה התפקידה של אותה קופסת עץ. זאת קרית. לטענתם ככה הבודה ישן עם קופסת עץ כזאת, למרות שבכתובים כתוב באופן מפורש שהבודה גם עד גיל 85, כל שנותיו, גם בגיל מאוד מאוד מבוגר, הוא חי כמו כל שאר הנזירים, זה אומר שהוא היו לו בסך הכל שתי גלימות. וכתוב במפורש שכשהוא היה ישן לצידי הדרך, הוא היה שם את ה... מקפל את הזרוע ומניח אותה מתחת לראשו בתור קר. אגב, אמא שלי, גם כשהיא הייתה בת 85, אני לא יכולתי לדמיין אותה ישנה לצידי הדרך. אז תחשבו על מישהו שאתם מכירים בן 85, זה בכל זאת מעורר הערכה. אבל אלה התנאים, אלה היו התנאים בתאילנד, ואלה התנאים כאן, באנדור, והכל יחסי. אז יחסית למה שיש לנו בבית, ולנוחות ולנוחיות שיש לנו בבית, כן, התנאים כאן בסיסיים. ובכל זאת, אנחנו רואים, ריטריט אחרי ריטריט, שהתנאים החיצוניים לא מונעים מאיתנו אינסייטים, תובנות, שחרור וחופש פנימי. אז אם כך, אם הנסיבות החיצוניות לא קובלות אותנו, אז אולי מה שמגביל את החופש הפנימי שלנו זה הנסיבות הפנימיות. אולי זה הדפוסים, הנטיות, התבניות הפנימיות, מה שנקרא סנקרות בפלית. סנקרות או דפוסים או תבניות מנטליות פנימיות הם במסורת מתייחסים אליהם חלקן כאל יש להם שלושה סוגים. סוג אחד זה כמו קו שמציירים על המים. המים קצת זזים והקו הזה נמחק. סוג שני זה כמו קו שמצויר על החול. לא בקלות הוא נמחק, אבל רוח חזקה תמחוק אותו. וסוג שלישי של סנקרות זה חריץ שחרוץ בסלע. אלה מן הסתם ילוו אותנו קצת יותר בחיים. הנוכחות שלהם אולי קצת יותר תמשיך להופיע, למרות התרגול. אז איך אנחנו צריכים להתייחס אל ה... אלא מה שנקרא כביכול המכשולים הפנימיים? במסורת קיימים שני מודלים. המסורת מדברת על שני מודלים לשחרור, לשחרור מדפוסים. אחד, המודל הראשון זה מודל הזבן וגמרנו. זה פחות או יותר האירוע הדרמטי וללא חזור שהבודה חווה, הסטורי. שאנחנו יכולים גם לזהות את זה בתוכנו, בעצמנו. דפוס מסוים שאולי היה נוכח וניהל ושלט זמן רב ואולי שנים ארוכות, הדפוס פשוט נעלם. כמו בועת סבון שתקענו בסיכה. פשוט התפוגג, פשוט השתחררנו ממנו. באופן מאוד לפעמים דרמטי. כמו אותו קו שצויר על המים או קו שצויר בחול. זה מודל אחד שדפוס מפסיק להיות קיים, מפסיק להתקיים. דפוס או דפוסים. מודל שני מודל מאוד מעניין, בעיניי הרבה יותר מעניין. זה שחרור מהיכולת של הדפוסים לכבול אותנו. הדפוס לא נעלם. אנחנו פשוט יוצאים מהכלוב. פשוט עוברים דרכו כאילו אין סורגים. פשוט פוסעים החוצה כאילו הכלוב לא היה קיים מאז ומעולם. הדפוסים ממשיכים להתקיים. הסריטות, האישויים, הנטיות האישיות, התבניות המנטליות, האמונות המקבילות, הסנקרות. אנחנו פשוט מפסיקים להאמין להם. מפסיקים להתנהל על פיהם, מפסיקים לתת להם לנהל אותנו. אנחנו מפסיקים לשפוט את עצמנו על זה שהם הופיעו. אנחנו לא מגנים את עצמנו, לא מבקרים את עצמנו, לא מלכים את עצמנו. אנחנו מפסיקים להזדהות איתם. אנחנו מתייחסים אליהם בחוש הומור, אולי. אולי אפילו בחיבה. אנחנו מתייחסים אליהם בצורה כל כך לא מזדהה, שהם מבחינתנו כאילו הם הופיעו אצל השכנה. על זאת שיושבת על ידי, או מי שיושב על ידי. מה אכפת לי אם הופיעו אצלו דפוס של, למשל, תלותיות? נכון שזה לא כל כך יהיה אכפת לי אם על השכן שלי הופיע פתאום דפוס של תלותיות? או דפוס של שיפוט? כל עוד השיפוט לא מופנה אלה, כלפיי. אז למה שזה יפריע לי כשזה עולה בסנדיה? אנחנו מתחילים לראות את הדפוסים בתור מה שהם. דפוסים בלבד. מפסיקים לקחת עליהם בעלות. מפסיקים לייחס להם משמעות הרת גורל. רואים את הטבע הריק שלהם. הדפוסים הם תופעות ריקות כמו כל תופעה אחרת בעולם התופעות. הם מופיעים ועולים כשהתנאים והנסיבות לקיומם מאפשרים את הופעתם. והם משתנים וחולפים מן העולם כשהתנאים והנסיבות משתנים. אז זה נכון שחלק מהסנקרות הן חרוצות בסלע. הן כמו חרוצות בסלע. והן מלוות אותנו ומופיעות אותנו שוב ושוב. ואנחנו מתרגלים ומתרגלים והן עדיין מופיעות. So what? Who cares? אם אני לא מזדהה איתן, זה לא שהן מפסיקות להופיע, הן מפסיקות להפריע. חשוב להיות מודעים לשני המודלים האלה של, של שחרור מדפוסים, כי יש לנו נטייה מאוד לשים לב ולחפש את המודל הראשון, את הדפוסים שנעלמים. וזה פנטסטי. זה נפלא, למדי פעם לעצור ולעשות איזושהי רפלקציה על החיים שלנו ולראות, וואו, כבר אותם דברים שפעם היו מפעילים אותי, כבר לא מפעילים אותי. או מפעילים אותי הרבה הרבה פחות. לפעמים אנחנו אפילו שוכחים איך היינו, עד שאנשים שקרובים אלינו אומרים לנו, וואו, איך השתנתם? פעם דבר כזה היה מקפיץ אותך או אותך. עכשיו כבר לא. יש לי חבר בדרמה שסיפר, שיתף, שהוא אחרי הקורס הראשון שלו, הוא שאל בבית, איזה הבדל, אם אתם חשים שחל בי איזשהו הבדל, איזשהו שוני. אז הבת האמצעית שלו, ככה, קצת לפני גיל העשרה כזאת, אמרה עליו בגוף שלישי, הוא מקשיב קצת יותר. זה הרבה. שהילדים שלנו, ילדים למי שיש, הם הראשונים לזהות. גם לטוב, גם לרע, אבל גם לטוב. הוא מקשיב קצת יותר. אז הרבה פעמים באמת דפוסים משתנים ונושרים ונעלמים. וזה תחושת שחרור נפלאה. זה איזשהו אישרור בדרך. לפעמים אנחנו קצת אולי עולה ספק למה ובשביל מה, והאם זה מועיל. אז אנחנו מקבלים את האישרור הזה, כן. דברים קורים, דברים משתנים. אבל זה המודל הראשון. לא לשכוח שקיים גם המודל השני. אנחנו יכולים להיות בחופש פנימי גם תוך כדי שאנחנו עדיין עם דפוסים ועם נטיות ועם התמכרויות ועם סריטות ועם אישויים. אנחנו לא צריכים לחכות עד שכל אלה לא יהיו קיימים, אז אני אהיה בן אדם חופשי. המודעות לקיום המודל השני היא המודעות לאפשרות שלנו להיות חופשיים בכל רגע שאנחנו נזכרים בו ונוכחים ביותנו חופשיים כאן ועכשיו. אז חופש פנימי לא מותנה לא בתנאים החיצוניים ולא בתנאים הפנימיים. כי אם הוא היה מותנה במשהו, הוא לא יכול היה להיות חופש. חופש הוא היכולת או האיכות בתודעה שלא להיות כבולה לתנאים או למצבים חיצוניים או פנימיים שמופיעים ומשתנים. אני אסיים עם עוד שיר, הפעם של לאה גולדברג, שהוא נקרא החופש הגדול. רק כמה שורות ממנו. אתם יכולים, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, הוא הולחן. החופש הגדול לנשום ולאהוב. כנראה כתבה אותו אחרי ריטריט ויפאסנה. החופש הגדול לנשום ולאהוב. אוויר פסגות צלול, לא דין ולא הפרד. לא דין זה רגע ללא שיפוט, ולא הפרד רגע ללא הפרדה, רגע של אחדות. אוויר פסגות צלול, לא דין ולא הפרד. מה קל ומה גמיש הצעד הגבוה. ואיך יישא ליבי באושר החרד. חירות אשר כזאת, חירות שאין כמוה. אוויר פסגות צלול, לא דין ולא הפרד. מה קל ומה גמיש הצעד הגבוה. ואיך יישא ליבי באושר החרד. חירות אשר כזאת, חירות שאין כמוה. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף.